טוב, אנחנו מתחילים. שלום לכולם. אנחנו בדף 13 נדלג על פסקאות מ-6 ו-7, שפסקה 6 היא פסקה קצת יותר צדדית, אולי נחזור אליה בהמשך. פסקה 7, אני מתאר לעצמי שנגיע אליה יותר מאוחר, אולי אפילו היום, אם נספיק. ונקפוץ לדף 14, נדלג כרגע על מקור מספר 1, ונגיע למקור מספר 2, שזה המקור, מי שזוכר, כשהתחלנו את הסוגיה הזאת, זרע אדם, זרע בהמה, אז אמרתי שלשם אנחנו רוצים בעצם להגיע. אז הנה, ברוך השם, הגענו. אנחנו נחזור לשם. בסדר, הייתי אומר ככה, המקור 1 והמקור האחרון בדף הקודם, בעצם יהיו איזשהו סוג של סיכום. אבל אם אנחנו רגע מנסים לחזור לנקודה שבעצרנו אתמול, ראינו שבעצם שני כוחות מרכזיים, זרע אדם, זרע בהמה, מתאפקים בתוך המחנה. חשוב שהם יהיו לחוד, כי אנחנו רוצים שלמות צורה. הלחודיות הזאת היא כדי שכל אחד מהם יופיע את עצמו וייתן למכלול הכולל, ייתן לצד השני את מה שהוא זקוק לו. וראינו שמה שזרע בהמה נותן לעם ישראל זה הממד הבהמי, בין אם זה ברובד הלאומי או ברובד הליברלי. זאת אומרת, אותם כוחות החיים של ביטחון עצמי, עוצמות חיים, יכולות מעשיות, מה שקראנו הנפש, הרצון הגס וכו'. ולעומת זאת, זרע אדם ייתן את הערכים, את התכנים, את הענווה, את היראה, את הקדושה, את העדינות, את האצילות. ועסקנו מה שעסקנו. הפסקה שנתחיל היום בדף 14 במקום מספר 2, הייתי אומר, יכולה לעשות איזשהו סדר, הייתי אומר, לסגור את המעגל הזה, כדי להבין עד לאן זה מגיע. כלומר, עד לאן חשובה, כלומר, עד כמה חשובה הזיקה בין זרע אדם וזרע בהמה, שלמרות החילוק הקיצוני, ההכרחי ביניהם, עד כדי כך שכל אחד מהם לחוד, והוא רואה בזולתו אויב, עד כמה, כן, חס ושלום, עד כמה הזיקה ביניהם וההשלמה ביניהם וההרמוניה ביניהם, עד כמה היא קריטית. אז אנחנו נלמד את הסוגיה הזאת, או את הנקודה הזאת, דרך סוגיה שקשורה לכאורה לדבר אחר. אבל תכף נראה שזה ממש הנושא שלנו. הגמרא במסכת שבת כידוע אומרת, וכך גם נפסק להלכה, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו, מקור 2 בדף 14 בעמוד 34, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. באנשי עירו, כלומר יכול למחות באנשי עירו ולא מוחה, נתפס על אנשי עירו. בכל העולם כולו, כלומר יכול למחות בכל העולם כולו ולא מוחה, נתפס על כל העולם כולו. אם כן, לכאורה הסוגיה הזאת היא קשורה לנושא אחר לגמרי, סוגיית המחאה, שאם שואלים אותנו מה זו מחאה, אז אני הייתי אומר בשפה מאוד שטחית, מחאה זה אדם שרואה קלקול, עומד בכיכר העיר וצועק על הקלקול. בסדר? תתביישו לכם איך אתם נוסעים בשבת, מחללי שבת שכמוכם, מגיע לכם גיהינם, וזורק עליהם אבנים, משהו כזה. בסדר? לכאורה ככה זה נראה, שמחאה זה לזהות סוג של קלקול, ולהגיב לו בצורה חיצונית, שטחית, למחות על הקלקול. עכשיו, תכף נראה שזה ודאי לא נכון, ותכף נראה מה הכוונה מי שאפשר למחות, מה זאת המחאה הזאת, ובית, אם הגמרא מזכירה כאן שלושה מעגלים של מחאה, מעגל ראשון נקרא אנשי ביתו, נקרא לזה משפחה, מעגל שני נקרא אנשי עירו, נקרא לזה עיר, מעגל שלישי נקרא כל העולם כולו, עולם, אז כנראה שיש שלושה מעגלים שבתוכם צריכה להופיע המחאה לפי הערך שאנחנו נלמד אותו עוד מעט. בסדר? עכשיו, הפסקה שלפנינו, אחרי כל מה שלמדנו פה בסוגיית זרע אדם זרע בהמה, היא תהיה יחסית יותר פשוטה להבנה, אבל גם היא לא פסקה קלה, אבל נשתדל בעזרת השם לעמוד במשימה. הפסקה הזאת מחולקת לשני חלקים, קודם כל בכלל הבנה מה זה מחאה, ובסוגיה שלנו זה בדיוק הסוגיה שלנו, מה הזיקה שצריכה להיות בין זרע אדם לזרע בהמה, ואחר כך מהם שלושת המעגלים של המחאה, שזה כבר יותר, הייתי אומר, ההתפרטות של העיקרון. אז בואו נקרא כמה שורות, נלך קצת לייבוד בהתחלה בין המילים, אבל לאט לאט נתחיל בעזרת השם לפרק את מה שכתוב פה. כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, שהוא מכוון לעומת איזה עניין, ששם יוציא אותו מן הכוח אל הפועל, להביא תועלת או לסלק איזה חיסרון, תציין לנו ההשקפה הבהירה את החזיונות הנראים כנפרדים במערכה אחת. עד שיש זיקוק רשום וערוך מאז, מראש מקדם, מצור העולמים ברוך הוא, להחיזיון שבו נראה אותו הצורך להשלים ולהציל עם אותו הכוח שהעוז בידו לעשות ככה. הלכתם כבר לאיבוד? כן. הלאה. וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, כשנו מוציא אל הפועל את תכליתו, הוא נהפך לרועץ ומחולל בוודאי דברים מזיקים ומפסידים. כן אותו הכוח הנועד להשלים את החיסרון המיוחד, סוגריים, בחיי המשפחה, העדה והכלל, זה גור סוגריים, זה אלה שלושת המעגלים, אם לא יוציאו בעליו, או יוציאו בעליו אל הפועל לתעודתו המיוחדת, הנה ילך הכוח לפי גודלו בלא תעודתו, ובוודאי יפעל להפסיד תחת שיכול לפעול להועיל. אומר הרב, התחברו את הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, אינם כי הם ניגוד מקרי, אבל על פי התכלית הכולל, אינם עולים למגמה טובה כללית. מכל מקום, יש הפרש בין צדק לרשע. הרשע תעודתו שיתעורר להיות פועל, מניע את תנועתו, אבל הצדק יקום עליו, וימנעהו מאפיק זממו. מדלג על הפסוק, אז כשהצדק מבצר את הכוח הנטייה להרע, החיים נשלמים. עכשיו משפט נפלא. הפנייה לפריצה, להריסה, מסגבת עצם תכונת החיים, וההגבלה של הצדק מסמנת אותה במקומה הנחמד, ובין שניהם יוצא צורת החיים מלאה עוד והדר, קדושה ותפארת. נקרא עוד טיפה. על כן, כל מי שיש בידו עוז הצדק, צריך הוא לראות את עצמו משותף עם אותו כוח החיים הנצרך לדרכתו. וכשאינו ממלא את תפקידו, הרי הוא מאבד את החלק המכוון לעומת פעולתו. ובעל כוחו שלו בטובתו, מוכרחים לצאת ממניעת השפעתו, השפעות הפוכות מהתכלית הטוב שהיה יוצא אם היה משתמש בכוחו להטיב. טוב, על כן אני מדלג 3-4 שורות, על כן אם איננו עושה את תפקידו, אינו רקשה ואל תעשה, כי אם פועל בידיים להזיק ולחבל. טוב, בואו נחזור, יש לנו כאן עבודה. קודם כל, ביחס לגמרא, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו, על אנשי ביתו, אז יש שם בגמרא וברשי, יש שם שני פירושים מה זה נתפס על אנשי ביתו. אפשרות אחת, נתפס על עבירות שבידו, משפט שני, אפשרות שנייה, נתפס על עבירות שבידם. זאת אומרת, נתפס על עבירה שבידו, קודם כל זה הפשעת שהוא לא מוכן. אז למה אתה לא מוכן אם אתה יכול למחות? ב', נתפס על עבירות שבידם. וזה לכאורה קצת מוזר. אדם, אנשי ביתו, אדם, אחד מקרוב משפחתו עושה איזה, מקלקל איזשהו קלקול. והוא יכול למחות, והוא לא מוכה, אז אני מבין שהוא נתפס על עצמו, הקב' הוא יעניש אותו במחאות על זה שהוא לא מוכה, כי הוא לא עשה את תפקידו. אבל מה הוא אשם בזה שהוא קלקל? מה זה נתפס על עבירות שבידם? הרי היה צריך להיות כתוב נתפס על עבירה שבידו. מה זה על עבירות שבידם? מה? טוב, אז אחריות, ערבות, אלה מילים מאוד כלליות, אנחנו רוצים קצת להעמיק את זה ולדייק את זה. אז בואו קצת נשתדל להתרכז, כי יש כאן באמת דברים נפלאים וחשובים ביותר. תראו, בואו נתחיל. כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, שהוא מכוון לעומת איזה עניין, בואו נעצור רגע. כל אדם באשר הוא אדם, הקדוש ברוך הוא שם בו קווי אופי, שם בו כישרונות, שם בו יכולות, שהם לא הושמו בו במקרה, והם לא הושמו בו לחינם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו כולל בתוכו, נקרא את זה אישיות וכישרונות, שעם האישיות והכישרונות האלה, אני אמור להופיע איזושהי מציאות של חיים, בפועל באופן מעשי. לכן ברור שאם הקדוש ברוך הוא למשל שם כישרון א', באדם א', הכישרון הזה מכוון לעומת איזה עניין. כלומר, יש איזשהו ייעוד שלמענו הכישרון הזה הוא שם באדם, ולמען הייעוד הזה הוא צריך לצאת אל הפועל. זה יכול להיות סיטואציה שהכישרון הזה יכול להשפיע שם וכו'. זה יכול להיות אדם מסוים שהכישרון הזה יכול להשפיע עליו וכו'. אז כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, אנחנו תכף נדבר על כוח א' ב' ג', אבל פה כרגע נדבר על כוח א'. כשהכתוב הוא שם בכוח א' כוחות, כישרונות אישיים, כלומר ייחודיים, פרטיים, מיוחדים, אז כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, שכמובן הכוח האישי המיוחד שנמצא באלף, שהוא מכוון לעומת איזה עניין, כלומר הכוח הזה לא סתם הוא שם באדם כדי שהוא יהיה באפסינאות הנפשית שלך, או שלא, אלא הכוח הזה הוא שם באדם כדי שהוא יצא מהכוח אל הפועל, לעומת אותו עניין ששם הוא יכול להשפיע. איך יכול להשפיע? או להביא תועלת, או שהכוח הזה, הכישרון הזה, ביחס לאדם הזה, ביחס למצב הזה, ביחס לזמן, למקום הזה, הוא יכול להועיל איזושהי תועלת, נקרא לזה מ-0 לבנות 1, או לפחות לסלק איזה חיסרון. כלומר, למנוע מינוס אחד. להשאיר את האפס שלו עם מינוס אחד. אז כשיש איזה כוח אישי מיוחד, שהוא מכוון לעומת עניין, בין אם התועלת שאליה הכוח הזה מכוון, היא תועלת להגדיל את החיובי או למנוע את השלילי, להביא תועלת או לסלק איזה חיסרון, אז, אם אנחנו מבינים את זה, אז תציין לנו ההשקפה הבהירה, אם הרב כותב השקפה בהירה, משמע שיש השקפה שאיננה בהירה, מהי ההשקפה הבהירה? ההשקפה הבהירה תלמד אותנו שגם שפעמים נראה שאין קשר, ולפעמים לכאורה נראה שאין שום קשר, וזה אנטיתזה מוחלטת בין כוחות, נראה שאין קשר בין כוח אחד לכוח אחר, או בין כוח אחד למצב מסוים, או בין כוח אחד לאדם מסוים, וכו'. ההשקפה הבהירה שיודעת לבהר את הדברים, לראות את הדברים בצורה בהירה, בצורה נכונה, בצורה עמוקה, בצורה ישרה, בצורה אלוקית, אז ההשקפה הבהירה הזאת, היא תאפשר לנו לראות את החזיונות הנראים נפרדים, כלומר את מה שנראה לנו כנפרד, למשל, לאדם, לרובן יש כישרון א', והוא הולך ברחוב ונתקל בסיטואציה ב', ואז רובן אומר, רגע, מה הקשר שלי לסיטואציה הזאת בכלל? שום קשר. אין לי שום מגע עם זה. אבל האם האדם הזה, אם רובן הזה, היא קצת ישקיף בהשקפה בהירה, הוא יגלה שיכול מאוד להיות שהכישרון הזה שהקב"ה הוא שם בו, הקב"ה הוא שם את הכישרון הזה בו במיוחד, כי רק הוא יכול כרגע להגיב באופן נכון וישר ומתקן, בין להביא תועלת ובין למנוע נזק, ביחס לסיטואציה שכרגע הוא נמצא בתוכה, או ביחס לאדם הזה שכרגע הוא נפגש איתו, וכו'. אז תצא לנו השקפה הבהירה את החזיונות הנראים כנפרדים במערכה אחת. כלומר, הרבה פעמים בחיינו, מתוך השקפה לא בהירה, אנחנו מחלקים את החיים לשחור ולבן. כלומר, יש כוחות, כישרונות, השקפת עולם, בני אדם, סיטואציות, מצבים שעליהם אני קשור. וכל מה שאמרתי עכשיו, יש כוחות, כישרונות, אדם, השקפות, מצבים שאליהם, שעליהם אני בכלל לא קשור. אם רגע נתחבר רגע לסוגיה שלנו, זרע בהמה, זרע אדם, זרע בהמה אומר, רגע, מה אני קשור לזרע אדם בכלל? וזרע אדם רגע אומר, רגע, מה אני קשור בכלל לזרע בהמה? מה הקשר? בסדר, האדם הליברלי, האדם הלאומי חילוני, יגיד, רגע, מה בכלל אני קשור לבית מדרש? ואדם בית מדרש יגיד, רגע, רגע, מה קשורה תורה ומצוות? מה קשורים תורה ומצוות למערכת לאומית ולהייטק? מה הקשר בכלל? אבל מי שהוא יש לו השקפה בהירה, אז הוא מבין שגם אם כלפי חוץ, החזיונות, החיזיון שלו, ההבנה שלו, התפיסה שלו, ההבנה שלו את המציאות, היא נראית כמפרידה בין כוחות, תצא לנו השקפה הבהירה את החזיונות הנראים כנפרדים, היא תצא לנו השקפה הבהירה, למרות שזה נראה נפרד, שזה לא נפרד, שזה במערכה אחת. עד כדי כך, שיהיה זיקוק, זיקוק גם מלשון זיקה, כלומר יחס בין כוח א' לכוח ב', וב', לא רק זיקוק, זיקוק מלשון יחס, אלא גם מזוקק מלשון זיקה, שורש זקה, זין קופהי, וגם מלשון זקק, מלשון זיקוק, כלומר זה מזוקק, זה צלול, זה טהור, זה נקי, כן, סולת נקייה. אז עד שיש זיקוק, כלומר, גם כוח א' קשור למשל לכוח ב', וגם כוח א' יכול לזקק את כוח ב', להוסיף לו צד שחסר בו, ולכן לדייק אותו יותר. עד שיש זיקוק רשום וערוך מאז, מה זה מאז? מאז שהקב"ה הוא ברא את העולם, ומאז שהוא ברא אותך ושם אחד הכישרונות האלה, עד שיש זיקוק, מלשון זיקה וזיקוק, רשום וערוך מאז, מראש מקדם, מיצור העולמי ברוך הוא, כלומר, הקב"ה הוא ברא את האדם עם הכישרון הזה, כבר ניתן דוגמאות, זה הרבה יותר ברור, להחיזיון שבו נראה אותו הצורך, כלומר, לסיטואציה, לאדם, להשקפה, שאיתה כרגע אני נפגש, שבהשקפה לא בהירה, היא נראית לי לא קשורה אליי, וזה לא הביזנס שלי בכלל, ואין שום קשר לזה, ואני מתרחק מזה, וזה אנטיתזה לכל אישיותי, והשקפת עולמי, וכו'. אבל אם אנחנו מסתכלים בהשקפה בהירה, אז אנחנו רואים שיש כאן זיקה מזקקת לחיזיון שבו נראה אותו הצורך להשלים חיובי או להציל מנזק, להשלים איזושהי תועלת או להציל מנזק, עם אותו הכוח שהעוז בידו לעשות ככה. יקן, כשהקב"ה הוא ברא כוח א' באדם א', הוא צריך להיות מוכוון מטרה כלפי כוח ב'. ברגע שכוח א' יגלה את עצמיותו כלפי כוח ב', או כלפי סיטואציה ב', או כלפי אדם ב', או כלפי, לא משנה כרגע, ב', נפלא. אבל אם כוח א' לא יגלה, לא יבין שהוא בעצם חלק אורגני של מערכה אחת, יש בעצם זיקה בין הכוחות, והוא יגיד מה זה העסק שלי, מה זה הביזנס שלי, לא קשור אליי בכלל, לא רלוונטי אליי, אין לי שום קשר לכוח ב', מה תהיה התוצאה? תהיה תוצאה כרגע כפולה, תכף נראה, משולשת, מרובעת אינסופית. כוח א', שהקב"ה הוא שם בו את הכישרון הזה, הוא רוצה לצאת אל הפועל. כמו כל כוח שרוצה לצאת אל הפועל, כל כישרון שרוצה לצאת אל הפועל. כוח א' היה צריך לצאת אל הפועל כלפי ב'. אבל אם כוח א' אומר, אין לי עם ב' שום קשר, אז כוח א' יתפרץ כלפי ג', שג' בכלל הוא מבין מה הוא רוצה מן הכוח א' הזה. וכוח ב', שחיכה במחאות להשפעתו של כוח א' עליו, מה יקרה איתו? לא יקבל את ההשפעה הזאת. בואו רגע נגיד, בואו נדבר רגע בצורה קיצונית, הרב כאן מדבר על צדק ורשע, בואו נדבר זרע אדם זרע הבהמה, צדק ורשע. אמרנו שכשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, אי אפשר לעולם, לא אפשר לעולם ללא רשעים. יפה. לפי הפסקה שלמדנו באורות, מה אנחנו צריכים לקחת מהרשעים? את הרצון הגס של הרשעים, נכון? זאת אומרת, יש כאן איזו מוטיבציה, איזה ביטחון עצמי, איזשהו כוח, איזושהי עוצמה, איזשהו פוטנציאל, שבתוכו אנחנו צריכים לנפוח איזשהו תוכן, איזושהי מהות, איזושהי אלוקיות. בסדר? ניקח אולי דוגמה, שתמיד אני נוהג להזכיר אותה בהקשר של הפסקה הזאת, כי דוגמה טובה. אחד נכנס למגרש מכוניות, שהמכוניות שם עומדות 2,000 שנה. גרוטאות. קיצור, חצי חצאי מכוניות, אין בכלל מפתח, כלום. טוב, נכנס אחד, זרע בהמה. חצוף. הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, אנחנו נתפור מידת 2,000 שנה בלי להזיז. אני אזיז אותה. מחפש מפתחות, חלודים, חצאי מפתחות, רבע מפתחות, שיש מפתחות, ממציא איזה מפתח. חולה, נכנס לאיזה רכב, בלעשה אלה, אני אעשה. פתאום מניע. יפה. עכשיו, יש רק בעיה אחת. שלזה שהניע, אין לו רישיון נהיגה. הוא לא יודע לנהוג על רכב. הוא גם לא יודע להן להנהיג את האוטו, את הרכב. יפה. עומד אחד מהצד, אומר, רגע, הוא עומד בגראז', הצליח להניע את המכונית, מה זה עסק שלי? שיקח את המכונית הזאת וידרדר איתה לתיום, שיעשה איתה מה שהוא רוצה. מה זה קשור אליי בכלל? אבל זה לא נכון. כי אם אני רואה אותו מתיישב על כיסא נהג ללא רישיון וללא ידיעה לאן הוא רוצה לקחת את הרכב הזה, זה סכנה איומה. אז יכול שמקרב אחר שם אותי באותה תקופה, באותו דור, באותו זמן, באותו מקום, באותה סיטואציה, באותו מצב, שם אותי בכניסה לגראז', לחנייה של המכוניות הישנות האלה, מחכה לאוטובוס, יכול להיות, רק שלא עושה רעש. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שם אותי שם, בדיוק בשביל הסיטואציה הזאת, כלומר, הקדוש ברוך הוא שם בי כישרון לנהוג ברכב, כדי שאני בדיוק אגיד לאותו אחד, שמע חביבי, כל הכבוד שיחת לנהל את האוטו, כבודו יפנה את הכיסא, תן לי בבקשה לשבת, אני יודע לקחת את האוטו. רגע, שנייה. ואז כוח א', שרואה את כוח ב', רגע לפני השתוללות על הכביש, ללא רישיון נהיגה, הוא ייקח אחריות, יושב בכיסא נהג, ועינה כמו שצריך, ויכוון גם את האוטו, נקווה למקום הנכון. אבל אם כוח א' אומר זה לא הביזנס שלי, והקדוש ברוך הוא שם את כוח א' בשביל הסיטואציה הזאת, אז כמו כל כוח שרוצה לצאת לפועל, אם הוא לא יוצא לפועל כלפי ב', הוא יצא לפועל כלפי ג', וכוח ב' שבעצם הקדוש ברוך הוא אפשר לו בכלל להיכנס לחניון, ולמצוא את המפתח, ולהניע את האוטו, זה כי הקדוש ברוך הוא שמח על כוח א' שיכול לכוון אותו. וכוח א' לא עושה את זה. אז ההשתוללות של כוח ב' היא בגלל מי? כוח א'. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה סומך על כוח א' שיודע לכוון את האוטו הזה נכון, הוא לא היה מאפשר לאותו משתולל להיכנס לחניון ולהניע את האוטו. אז יהיו עכשיו מה השלכות. כוח א' שאמור להיות מוכוון כלפי כוח ב', לא מוכוון כלפי כוח ב'. אז הוא מתחיל להתפרע כלפי ג' וכל הגלים וכל ההשלכות. ג' לא מבין בכלל מה הוא נפל עליו. וכוח ב' שהיה זקוק להישרה ולהכוונה של כוח א' לא מקבל את ההכוונה הזאת, אז הוא ממשיך להשתולל. אז כוח ב' משתולל, כוח א' מתפרץ בכלל על ג' ואפשר לעשות גלים ואנחנו מבינים לאן זה הולך. ניקח אולי דוגמה, נקווה לא מצויה. כן, זה כמו משפחה. אז לפעמים אחד הילדים מרגיז את ההורים, בסדר? אז הם מכל מסיבות שלהם בולים את התגובה, לא מגיבים כלפי אחד הילדים, ואז שפתאום ילד אחר עשה משהו הרבה פחות חמור, מאוד נקודתי וכו', מוצאים את כל הכעס עליו. מה הקשר? אז הוא ממשיך להשתולל כי הוא חושב שהוא בסדר, וזה פתאום מקבל את כל השפחתל על הראש. עכשיו תחשבו מה קורה כשמדובר ברמת חברה, ברמת אומה, ברמת עם ישראל, ברמת גאולה. אני קורא רגע שוב את המשפט הזה. נקרא עוד פעם. וכאשר כל כוח, המשפט השני שהתחלנו לקרוא אותו, וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, בואו נדבר כוח א' ב' ג', כשכוח א' נועד למען השלמתו של כוח ב', למשל בואו נדבר אלינו כרגע, זרע אדם נגיד כוח א', הוא מוכוון מטרה כלפי כוח ב', כלומר, כוח ב' זרע בהמה, הוא יציס את המציאות, הוא יעורר את המציאות, הוא ייכנס לגראז' 2,000 שנות בית קברות של גלות ויניע שם את המכונית, קוראים לזה הרצל, למשל, וכדומה. אז יגיד אותו אחד מזרע אדם שעומד בכניסה לגראז', יגיד, מה זה העסק שלי? שהרצל ייקח את המדינה לאן שהוא רוצה, הוא רוצה לאוגנדה? בבקשה, קח לאוגנדה. אתם רוצים להקים מדינה ככל הגויים בית ישראל? בבקשה. אתם רוצים בית יעקב לראובן הנחה בלי באור השם? בבקשה. אתם רוצים ציונות חילונית למחוק שם השם במגילת העצמאות? בבקשה. ישחקו הנערים לפנינו, בבקשה, זה רבי, מה אתה עושה מה שאתה רוצה? זה ברמה הלאומית. מה נגיד ברמה הליברלית? שכל כוחות החיים מתעוררים. השכל, הטכנולוגיה וכו'. ואנשי הקודש עומדים מן הצד ונותנים להשתוללות להימשך. כלומר, לאותו כישרון החיים שזה רבי, מה שהוא חיובי, שהוא לא מכוון מטרה, אז הוא ישתולל. ובמקום שהם ישבו במחאות הכיסא נהג וכוונו אותו נכון, יקחו את המיקרופון הזה של האינטרנט וישתמשו איתו נכון, אז הם עומדים מחוץ, אומרים, אינטרנט זה מחוץ לגדר. אוקיי, אז אנחנו לא אומרים שאינטרנט זה צריך להיות בתוך, אבל ברגע שאתה אומר זה מחוץ, והמחוץ הזה הוא משתגע, ואתה לא נותן לו את התכנים שלו, את הערכים שלו, את הגבולות שלו, את המגמות שלו, את הייעוד שלו, אז אתה, חד ושלום, חד ושלום, שותף לפשע. מה זה שותף לפשע? בגללך הפשע. כלומר, הקדוש ברוך הוא המציא את זרע הבהמה, הביא את זרע הבהמה לדור הזה, כי במקביל הקדוש ברוך הוא הביא לדור הזה את זרע האדם. והקדוש ברוך הוא נותן לזרע הבהמה שלטון, כי בעצם הוא מצפה מזרע האדם שיקח אחריות ביחד לזרע הבהמה. זרע הבהמה ייקח את הצדדים, זרע האדם ייקח מזרע הבהמה את הצדדים החיוביים, הנפש, הרצון הגס, הביטחון העצמי, הפעולות המעשיות וכל מה שדיברנו פה, וזרע האדם ינפח לתוכו נשמה. וכן להפך. הקב"ה שם את זרע האדם המצ'וקמק הזה כדי שהוא יקבל את הכוחות מזרע בהמה. ואם זרע בהמה עומד מן הצד ואומר, מה הקשר שלי בכלל? שישארו עצובים, עייפים, מצ'וקמקים, חסרי הכוחות הטבעיים החומריים וכו'. והוא לא מבין את השייכות שלו ביחס לזרע האדם, שהוא צריך לתת לו את עוצמות החיים ואת כישרונות החיים ואת יכולות החיים ואת שמחת החיים וכו'. אז כל אחד מהם בעצם לא מבין מה תפקידו. אז א', הכוח שלו יתפרץ כלפי כוח אחר שלשם הוא בכלל לא יועד מלכתחילה, ובית אותו כוח שצריך לקבל מהכוח השני את ההזנה שלו, את ההדרכה שלו, את האיזון שלו, את הדיוק שלו, לא יקבל. ואנחנו מביאים לאן זה הולך. בואו נקרא את זה רגע. אני אומר עוד פעם, נדבר בכוח א', כוח ב', כוח ג'. וכאשר כל כוח, למשל א', נועד לתכלית מיוחדת, למשל כלפי כוח ב', כשאינו מוציא אל הפועל לתכליתו, כלפי כוח ב', הוא נהפך לרועץ, הוא נהפך לרועץ פעמיים. הוא נהפך לרועץ גם כלפי כוח ב' שלא מקבל כרגע את ההדרכה מכוח א', וגם הוא כוח א' שרוצה לצאת אל הפועל, תכף הרב יגיד את זה, יתנפל על כוח ג' ללא שום הצדקה. וכשאינו מוציא אל הפועל לתכליתו, הוא נהפך לרועץ. לרועץ גם לב' וגם לעצמו, כשהוא יתנפל על ג'. הוא מחולל בוודאי דברים מזיקים ומפסידים. מזיקים ומפסידים גם כלפי ג' ששם, לא לשם הכוח מכוון, גם כלפי ב' שלא מקבל את ההכוונה. כן, אותו הכוח הנועד להשלים את החיסרון המיוחד בחיי המשפחה, העדה והכלל, נראית שלושת המגלים האלה בהמשך, אם לא יוציאו כוח א', אם לא יוציאו בעליו אל הפועל את תעודתו המיוחדת, אם כוח א' לא יצא לפועל בכיוון הנכון כלפי ב', הנה ילך הכוח, איזה כוח? א', כוח א', ב', כוח ב'. כלומר, א', כוח א', ילך ויצא לפועל בצורה אחרת, כי כל יצור, כמו שאומר כאן הרב, בהמשך צריך פרנסה, אז כל כוח הוא רוצה לצאת אל הפועל, אז כשקפיץ לא קופץ במקום הנכון, הוא יקפוץ במקום הלא נכון, וכו'. וכוח ב' מצד שני גם הוא זקוק להשלמה כרגע על ידי כוח א', והוא לא מקבל את ההשלמה הזאת, אז הנה ילך הכוח, א', כוח א', כלפי ג', וב', כוח ב', שלא מקבל את ההכוונה מאלף, הנה ילך הכוח לפי גודלו, וככל שעוצמת הכוח, חשיבות הכוח, ערכו, מטרתו במציאות הוא יותר משמעותי, כך הנזק שיבצר, מזה שהוא ישפריץ על כוחות אחרים ולא יכווין את הכוחות שאותם הוא צריך לכוון, כך הנזק שיבצר במציאות היא יותר חמור. הנה ילך הכוח לפי גודלו בלא תעודתו, גם א' וגם ב', ובוודאי יפעל להפסיד תחת שהיה יכול לפעול להועיל. נתקדם עוד טיפה. התחברו את הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד והשקפה לא בהירה. אז הרבה פעמים, בואו ניקח את הסוגיה שלנו, זרע אדם וזרע בהמה נראים כוחות לא קשורים אחד לשני בכלל. בואו נדבר במושגים פשוטים, הציבור החרדי שלפני 100 שנה, והציבור הציוני חילוני שלפני 100 שנה, שחלקו כופרני ולהבדיל מתבולל חלקו וכו'. מה הקשר בין אלה לבין אלה? אין שום קשר. אני מזכיר, בהקשר הזה אני תמיד אומר, התנועה, שנקראת בילו, כן, תנועת הבילויים בכניסה לרחובות, כפר בילו, צומת בילו, נכון? שהם בעצם בסיסם, סך הכל היו כמה, 14 אנשים. אז הם היו כן, איזו תנועה חלוצית, התיישבותית באותה תקופה. אז הם, על בסיס הפסוק, בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אז הפסוק הזה שני חלקים. בית יעקב לכו ונלכה, נקרא לזה עלייה לארץ, ציונות וכו'. באור השם זה מתוך המקור האלוהי. החלק הראשון של הפסוק זה רע בהמה, החלק השני של הפסוק זה רע אדם. טוב, אבל היות והם קראו לעצמם בילו ולא בילו בה, כל אוהביה. אז לכאורה, אז עומדים אלה שהם שייכים לבאור השם, ואומרים אין לי שום חלק בבילו. בית יעקב לכו ונלכה, מה עם באור השם? אז באור השם נפרדו, עומדים בקטגוריה שלהם, בית יעקב לכו ונלכה נפרדו, עומדים בקטגוריה שלהם, וכל אחד עכשיו פונה לדרכו. ואז קיבלנו שתי מדינות לשני עמים. לפי שלושת הסיעות, שלוש מדינות לשלושה עמים. אני מקווה שאנחנו מתחילים להבין מה זה אומר, החשבון הזה. התחברות הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, אינם כי הם ניגוד מקרי. זה לא ניגוד עצמי. זה לא שבאמת אין זיקה, אין יחס. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתבונה בהשקפה בהירה על המציאות. זה הניגוד הוא מקרי, הניגוד הוא חיצוני, זה מקרה בלשון המהר"ל כמובן. לא ניגוד עצמי. מלשון עצמיות הדבר, מהות הדבר, לניגוד מקרי. אבל על פי התכלית הכולל, אבל אם אנחנו מסתכלים בהשקפה הבהירה, אנחנו מבינים שיש כאן תכלית אחת שאמורה להכיל בתוכה את כל הכוחות, שכל כוח יקבל מזולתו את החסר לו. זרע האדם יקבל קצת בהמיות, וזרע הבהמה יקבל את האדמיות. אבל על פי הכולל, אבל על פי התכלית הכולל, אינם עולים למגמה טובה, כללית. עכשיו הרב מגדיר, הנה ממש כאילו המשפט הזה, זרע אדם, זרע בהמה. ומכל מקום, יש הפרש גדול בין צדק לרשע. מה התפקיד של כוח הרשע? של זרע בהמה, של ביטוי כוחות החיים הטבעיים, חד ושלום ללא הזכרת שם אלוהים, בשיא תוקפם, בשיא עוצמתם, בשיא כוחם, בשיא הקיצוניות שלהם. הרשע, תעודתו, שיתעורר להיות פועל, מניע את תנועתו, הייתי אומר זה בשפה אחרת קצת, הרשע תפקידו לזעזע את המציאות, לטלטל את המציאות. הנה למשל חורבן גוש קטיף. מה היה התפקיד של הרעיון הרשעתי הזה? לטלטל אותנו, לזעזע, להכניס אותנו לזה מיקסר ולסובב. זהו, המציאות היא לא שגרתית. משהו כאן התפרע. יפה, ומה התפקיד של הרשעות הזאת? שיתעוררו כוחות הצדק בעקבות אותו זעזוע, אותה טלטלה, אותם כוחות חיים שמתעוררים, ויתנו את הערך הנכון לאותו הזעזוע. הנה למשל בהקשר הזה, אמנם כרגע לא הצלחנו ברמה הטכנית, אבל עובדה איזה אהבת הארץ, איזה מסירות נפש של הנוער באותו קיץ בגוש קטיף. הנה זה, מי מאיתנו היה מאמין שאנו מוכנים לאבד את החופש הגדול, והנערים והנערות היו מוכנים לאבד את החופש. הנה עובדה, יתעוררו כוחות צדק דווקא בגלל שהרשע זעזע אותם. כדוגמה, כמשל אני אומר. אז מה התפקיד של הרשע? לעורר את המציאות, לזעזע את המציאות, לטלטל את המציאות, להוציא אותה מהשגרה שלה, להוציא אותה מהאפתיות שלה, להביא אותה למחוזות יותר עליונים. רק אז מה התפקיד של אותו אחד שמניע את האוטו? בואי נה, האוטו פה מניע. האוטו מניע, אז הוא יכול לנסוע. הוא יכול לנסוע, אז הוא יכול להגיע לבית המדרש, והוא יכול להידרדר אני לא יודע לאן. אז יש כאן איזה תנועה, היא כבר לא משאירה את המציאות על מקומה, אין כאן אדישות יותר. אין כאן איזה סטטיות, איזה אפתיות. יש כאן פוטנציאל התפתחות שהוא גם פוטנציאל חורבן. ברור. לכן מה התפקיד של הרשע? ומכל מקום יש הפרש גדול בין הצדק לרשע. הרשע תעודתו, הייעוד שבשבילו, למענו, הקדוש ברוך הוא נותן לכוחות הרשעיים לעורר את המציאות, לזעזע את המציאות, זה לטלטל, כלומר שהיא תהיה כלי, תהיה תשתית, תהיה בסיס לכוחות חדשים. מניע את תנועתו. אבל הצדק יקום עליו וימנעהו מאפיק זממו. איך הצדק יקום עליו וימנעהו מלהפיק את זממו? הוא יגיד לרשע שבשקט, הוא יכבה את המנוע של האוטו? הוא יסוף את המפתח בסוויץ'? לא. אלא הוא מבין שאם יש כאן איזו התעוררות של כוחות, יש כאן פוטנציאל לגילוי מדרגה אלוקית יותר עליונה. אני מדלג רגע על הפסוק, הנה הרמה מברר את זה. עד כשהצדק מבצר, תכף נראה איך הוא מבצר בדיוק, מבצר את כוח הנטייה להרע, החיים נשלמים. איך זה יקרה? הנה הרמה מסביר. הפנייה לפריצה, להריסה, עצם ההריסה ועצם הפריצה זה דבר רע. אבל הפנייה לפריצה, הפנייה להריסה, זה דבר טוב. זה דבר שמעורר את המציאות מחדש. זה מאתגר אותה לקומה יותר עליונה. בואו ניקח דוגמה, כל אחד מאיתנו גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות זה גיל שפתאום הכל מתעורר, הכל מזדעזע. איך אומרים חלק מהמפרשים? גיל ההתעוררות, גיל הנערות, מלשון נער ונער המתעורר. מה מתעורר אצל הנער? הכל מתעורר אצלו. כוחות הגוף, כוחות הנפש, כוח השכל, כוח הנשמה. הכל מתעורר. אולי עדיף שישאר ילד קטן בכיתה א', אולי עדיף שיחזור להיות תינוק בן חצי שנה. אולי בכלל עדיף שיהיה עובר ברחם, אולי בכלל עדיף שלא יהיה. לא. כוח החיים מתעורר, כל כוחות החיים מתעוררים, ועכשיו האדם הבוגר הזה, כולל הסובבים את האדם הזה, אמורים לנפוח את התוכן בתוך כוחות החיים המתעוררים האלה. אז אני לא יכול להגיד גיל ההתבגרות, איזה פוטנציאל קטסטרופה, אני מחזיר אותך לתוך הקופסה. סוגר אותו בתוך הקופסה, אל תתעורר. תישאר ילד. לא, לא. גיל ההתבגרות זה גיל של התעוררות הכוחות, אבל אנחנו צריכים לתת את התוכן, לייצר את היחס הנכון בין כל הכוחות. לנפוח נשמה בתוך כל הכוחות האלה, עוד טיפה. אומר הרב, הפנייה לפריצה, להריסה, מסגבת עצם החיים. את עצמיות החיים, כל הפניות האלה, כל הטלטלות האלה, כל הזעזועים האלה, כל ההתעוררויות של זרע בהמה, של הביטחון והעצמיות והמעשיות והחומריות וכולי, כל זה מעורר את המציאות. אז הפנייה לפריצה והריסה מסגבת את תכונת החיים. והצדק הוא אמור לסמן לה את הגבולות, לסמן לה את המטרות, לכוון אותה אל היעד, להגיד לה איפה היא לא עוברת ולמען מה היא כן חותרת. והגבלה של הצדק מסמנת אותה במקומה הנחמד. כלומר, אם נעזור רגע למשל של האוטו, אז זה שהניע את האוטו, אמרנו חזק וברוך ישר כוח, אפשר לנהוג מחדש, תן לי לשבת על כיסא נהג, אני יודע לאן נוהגים, איך נוהגים ולאן נוהגים. כמובן, אני מתאר את זה רגע בצורה של סכמה. זה תהליכים ארוכים. כי זה שמניע את האוטו בשלב הראשון, הוא ירצה לשב בכיסא נהג. והוא יושב בכיסא נהג, והוא ינהיג את האוטו, זה והוא יעשה כמה תאונות בדרך. ואנחנו נשלם עליהם מחירים. זה לא כזה פשטני שחור לבן כמו שאני מציג את זה פה. רק שנייה אחת. ובין שניהם, בין הפנייה לפריצה והריסה שמסגבת את עצם תכונת החיים, ובין הצדק שאמור לתת לזה את התוכן ואת הערך המדויק, בין שניהם יוצא צורת חיים מלאה עוד והדר, קדושה ותפארת. סיכום. על כן, כל מי שיש בידו עוז הצדק, כוח א', צריך הוא לראות את עצמו משותף עם אותו כוח החיים הנצרך להדרכתו, כוח ב', וכשאינו ממלא את תפקידו, כוח א', כלפי ב', הרי הוא מאבד את החלק המכוון לעומת פעולתו, כלפי ב', ובעל כוחו של ב', שלא בטובתו, וגם של א', מוכרחים לצאת ממניעת השפעתו של כוח א' על, על ב', השפעות הפוכות, גם א', שכמו שאמרנו, ישפריץ על ג', וגם ב', שלא משפיע עכשיו, שגם א', שלא משפיע את הטובה עכשיו על ב', השפעות הפוכות מהתכלית הטוב שהיוצא מהם משתמש בכוחו להטיב. אומר הרב, החיסרון מהשביטה והבטלה, זה שכוח א' מתבטל ושובט מלהופיע את עצמו כלפי ב', כי הוא אומר מה הקשר בכלל שלי אליו, הוא מכוון לעומת גדולת הכוח והקפתו. ככל שמשמעותו וערכו וחשיבותו ותפקידו של כוח א' בהיסטוריה יותר משמעותי, השביטה מהכוח הזה, הבטלה, היא ההופעה שלו, היא תגרום נזק הרבה יותר גדול. החיסרון מהשביטה והבטלה הוא מכוון לעומת גדולת הכוח והקפתו. כי אין לנו כוח בעולם שלא ישים איזה מועקה ולא יסבב איזה חיסרון במציאותו. כלומר, כל כישרון רוצה לצאת אל הפועל, כל קפיץ דרכו לקפוץ, שהוא לא יקפוץ לכיוון נכון, אז הוא יקפוץ לכיוון הלא נכון. ברור. כי כל יצור, כלומר כל כישרון, צריך הוא פרנסה. בין רוחנית, בין חומרית. ולכן, היות בכוח א' לא מוכוון מטרה כלפי ב', אז הוא יקפוץ כלפי ג', והוא על כורחו מוחק במציאותו איזה ציורים אחרים, כוח ג', שהוא מהירים מבלדיו. על כן, כל מי שיכול למחות ואינו מוחה, עכשיו הבנו אחר לגמרי. מה זה מחה? מחה זה לא לעמוד בכיכר העיר ולצעוק שבס. למרות שגם לזה יש ערך. אלא מחאה, זאת ההבנה שאני ככוח א' שייך לכוח ב', וכשאני רואה קלקול של כוח ב', אני שואל את עצמי, האם אני יכול לתקן איזשהו סוג של קלקול בכוח ב'? והמחאה הזאת יכולה להופיע בעדינות, לא בציוק, לא בצעקות, ואולי אפילו לא במעשים, בכל מיני סוגים של השפעות. יכול בדיבור, זה יכול במעשה, יכול גם בשתיקה. לא משנה כרגע. איך זה אמור להופיע? זה כבר כלים ודרכים מעשיות. אבל מחאה במובן ההגדרתי שלה, זאת ההבנה של כוח א' שהוא שייך לכוח ב', וכוח ב', אם נדבר כרגע על צדק ורשע, כוח ב' הרשע משתולל, כי כוח א' קיים במציאות, ואם כוח א' לא קיים במציאות, הקב"ה לא היה מאפשר לכוח ב' להשתולל. יוצא שכל מי שאפשר לו למחות ואינו מוחה, הוא נתפס על עבירות שבידם. הוא לא רק נתפס על עבירה שבידו שהוא לא מוחה. זה פשוט. נתפס על עבירות שבידם, כלומר זה שכוח ב' כרגע התעורר, זה כי הקב"ה הוא סומך עליך כוח א' שאתה תשלים אותו. ואם אתה לא משלים אותו וכוח ב' ממשיך להתפרע, אז בגלל מי הוא מתפרע? בגללך. בהתחלה זה היה בזכותך. בזכותך הכוח ב' מתעורר, כדי שאתה כוח א' תיתן לו את הערך והמהות הנכונים. אבל אם אתה לא שותף איתו, ואתה אומר מה הקשר שלי אליו בכלל, אז במקום שזה יהיה בזכותך, זה נהפך להיות בגללך. אני קורא עוד טיפה. על כן אם איננו עושה תפקידו, כוח א' כלפי ב' כמשל, איננו רק שווה ואל תעשה, כי אם פועל בידיים להזיק ולחבל. רבותיי, זה מתחיל להיות ברור. אם כן, שלמות הצורה מוכחת להיברא. אם כן, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים אלו על אלו. דווקא טיפוסים מלאים זאת אומרת לחוד. ועד כמה זה צריך להיות לחוד? לחוד ממש. למה? כי כל אחד אמור לבנות צד אחר באומה. ואחרי שכל אחד יבנה את הצד האחר באומה, התחברו הכוחות, כמה זה תהליך היסטורי ארוך, ותהליך חיבור הכוחות, כל אחד ייתן לזולתו את מה שחסר לזולתו. בסדר? אז אני אומר את זה בשפה מאוד שטחית וקטגורית. אז היהודי החרדי המצוי שלפני 100 שנה, צדיק, קדוש עליון, עדין נפש, בעל ענווה, יקבל קצת כוחות בהמיים חומריים של אמון וביטחון עצמי ויכולת עשייה מעשית. והממד הבהמי, אותם החלוצים, אותם בוני הארץ ובוני המדינה, הם יקבלו את הערכים, את האידיאלים הקדושתיים, האלוקיים, המוחלטים, את העדינות, את האצילות האלוקית. אבל אם כל כוח עומד מחוץ למערכה, מחוץ למה שקוראים היום למגזר שלו, ואומר, מחוץ למגזר שלי, אין לי עסק עם זה, זה לא קשור אליי. אז כל כוח מתחיל להשתולל לכיוונים לא נכונים. טוב, הצלחתי להסביר את זה? נא להגיד. יעקב, בבקשה. כל מי שאפשר למחות. זאת הערה שהבנתי שהיא פשוטה, אבל אולי צריך להדגיש אותה. מה הגמרא אומרת? כל מי שאפשר למחות. מה שיש מצבים שבהם? אני לא יכול למחות. כלומר, יש מצבים שזרע האדם מסתכל במרכאות על זרע במה ואומר, בתחום הזה, במצב הזה, בסיטואציה הזאת, בפונקציות האלה, אני לא יכול. אם אני חושב, נגיד שאני דובר אמת, כלומר, אחרי הבירור הפנימי האמיתי עם עצמי, הגעתי למסקנה שבאמת אני לא מסוגל שם לפעול, אז זה שהקדוש ברוך הוא נותן לזרע בהמה להשתולל, זה לא קשור אליי. הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים אחרות איך לאזן את זרע בהמה, לא דרכי. אז יש מצב שאדם אי אפשר למחות, ודרך אגב, לפי הדוגמה הראשונה, יש מצב שאדם לא יכול למחות באנשי ביתו. מלא לא יכול למחות באנשי עירו, מלא לא יכול למחות בכל העולם כולו. באנשי ביתו, הייתי מצפה שבאנשי ביתו יוכל למחות, לא. יש מצב שבאנשי ביתו אדם לא יכול למחות. מה זה לא יכול למחות? לא יכול למחות הכוונה, אני במצב הזה, בסיטואציה הזאת, לא יכול להועיל, ולכן אם אני רואה פה כישלון, הקדוש ברוך הוא לא עורר פה את הכוחות השליליים כדי שאני אתן את התוכן, כי אני לא הפונקציה לתת את התוכן. צריך למצוא מישהו אחר שהוא כנראה זה שיכול לתת את התוכן. איך אמר אחד הרבנים במכון? איזה מזל שיש לי חברים רבנים. כל אחד מטפל בילדים של חברו. כן. יש מצב כזה. יש מצבים שלא, ויש מצבים שכן. לא עוד פעם, כל כוח מתעורר, זרע אדם מתעורר, ממילא זרע בהמה רוצה להגיב, זרע בהמה מתעורר, ממילא זרע אדם רוצה להגיב. זה דו סטרי, זה כל הזמן, זה תנועה אינסופית. אני חוזר רגע לשלוש סיעות שהן שלושה כוחות. הכוח הקודשי, והכוח הלאומי, והכוח הליברלי, אלה בסיסי הכובד, אלה ה-DNA של הממד האלוהי שבאדם. עכשיו שלושת הכוחות האלה פעילים, כל הזמן הם פעילים. הקודש הוא פעיל בצורות שלו, הנכונות ולא נכונות וכו'. הלאומיות היא פעילה בצורות שלה, הליברליות היא פעילה בצורות שלה. וכל הזמן יש נקודות השקה, נקודות מפגש. עכשיו, כל אחד מהכוחות הוא צריך לשאול את עצמו, חוץ מי אני רוצה להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, האם אני יכול להשלים צדדים בכוחות האחרים שגם הם צריכים לצאת אל הפועל כדי שהם יצאו לפועל בצורה יותר מדויקת, יותר מתוקנת, יותר שלמה. אם התשובה היא לא, אז זה לא הפונקציה שלי, שווה אל תעשה. אם התשובה היא כן, אני צריך לעשות. ואם התשובה היא כן ואני לא עושה, כי אין לי כוח, אני לא מאמין שאני מסוגל, אני סתם אדם עצלן וחסר אחריות, אוקיי, אז אני לא אתפלא שהמציאות מתפרקת מול הפנים. אני אחראי על זה. אני אשם בזה. נתפס על עבירות שבידם. רק שנייה, זכרתי את שמך, לא, כן, שמך רק. אביב, סליחה, כן. מוחה זה לא מדבר או מרביץ עם שוט. מוחה זה מבין ומרגיש שהוא שייך. זה נקרא מוחה.
מרגיש שהוא שייך ועושה את זה על פי, שוואלה, הם מפרים לי לשמור שבת.
אוקיי, אז הוא לא מבין כלום, אז הוא גורם נזק.
אז זה נזק.
א', הקדוש ברוך הוא שם את הכישרון הזה אצלו כדי שהוא יגיב לחילול השבת הזה, וכשהוא לא מגיב, אז הכוח שלו יתפרץ כלפי כיוונים אחרים, שאסור לו רק שאסור לו שם להתפרץ. וב', כשהחילול שבת הזה לא יקבל את התגובה שלו, אז החילול שבת הזה ימשיך להתפרע. אני עניתי לך.
אז אני לא הבנתי לו דבר. אם בן אדם יוצא מנקודת הנחה שוואלה, הם מוכרים לי פה לשמור שבת.
נקודת ההנחה, נקודת המוצא המצויה, החומרנית, האגואיסטית, השטחית, הרדודה והשקרית, היא שאני צריך לשמור על עצמי. אני צריך לשמור על עצמי, זה אומר, אני, המשפחה שלי, הקהילה שלי, המפלגה שלי, זהו. לא! כל זה אמרתי שקרי, מה אמרתי? שקרי, שטחי, מה עוד? חומרי, אגואיסטי. אני רואה שמישהו מקשיב. זה לא נכון. עכשיו, אם אני לא יכול למחות, לא יכול למחות, לא הפונקציה שלי. אני רוצה רגע להתקדם. שנייה. הרב אומר שיש שלושה מעגלים שעליהם אדם קשור ובהם הוא יכול להשפיע. מעגל הראשון, המעגל הפיזיולוגי. נקרא זה המעגל הגופני. משפחה. אם הקב"ה הוא שם אותי במשפחה הגרעינית והמשפחה המורחבת הזאת, יכול להיות שיש לי בן דוד חרדי או בן דוד חילוני או בן דוד דתי-לאומי, יכול להיות שאדרבה, הקב"ה הוא מצפה מאיתנו שנשלים אחד את השני באיזושהי צורה. זה המעגל נקרא לו הגופני. המעגל השני נקרא לו המעגל הרגשי. כמו שאמרנו, עיר, אדם גר בעיר, הוא מרגיש רגשות כלפי העיר. כלומר, יש מעגלים חברתיים שאדם עובר בחייו, והמעגלים החברתיים האלה הם יצרו אצלו איזה סוג של רגשות אחד כלפי השני. בסדר? זה אולי, כן, הרבה מהמעגלים החברתיים שלנו הם מעגלים רגשיים. זה יכול להיות בית ספר, תנועת נוער, צבא, לא משנה כרגע. בסדר? ויש מעגל שכלי שמצד האמת בעצם אני קשור לכל העולם. אם יש לי יכולת השפעה. אז בשלושת המעגלים האלה אדם צריך להשפיע. א', בקשרים החברתיים שלו שהם תוצאה מהפיזיולוגיה, חדר לידה, משפחה. ב', במעגל החברתי שהם תוצאה של רגשות, הרגל, שותפות חיים באיזושהי סיטואציה שלנו ביחד פעם. ודבר שלישי, שכל, שבאמת אני חושב שאנחנו יכולים להשפיע ולהזין אחד את השני. מצוין, להשפיע ולהיות מושפע כמובן, כן? חבר'ה, אתם מבינים את החומרה של הדברים פה? כן או לא? מה לא? כן. כן, זה דברים חמורים, מה שאנחנו לומדים פה זה דברים חמורים. זאת אומרת שזרע האדם וזרע בהמה חייבים להתאחד. כשהרב כתב באורות שהתחלנו את הסוגיה, שכשאנחנו רואים שהכוחות נפרדים, איננו נקראים לבוא להצלה. עכשיו ברור מה זה לבוא להצלה. לבוא להצלה זה קודם כל להבין שיש לנו איזו יכולת של שייכות והשפעה. כל זה בתנאי שאני יכול למחות, יכול להיות שאין לי השפעה. כל אחד פה במכון יכול להשפיע על כל אחד במכון? לא. אבל יש כאלה שאני כן יכול להשפיע עליהם, ויש כאלה שאני כן יכול לקבל מהם, להיות מושפע מהם. מצוין. אז בואו נזין אחד את השני, כדי שכל אחד ייהנה ממכלול הכוחות ומכלול הכישרונות. ולא כל אחד יתבצר בעמדתו, ויחשוב שהוא צודק ואצלו כל האמת. כן.
אז אמרנו, התפקיד של הרשע זה לקטל את המציאות, כדי שהצדק יבוא.
התפקיד של הרשע זה להביא למציאות את הכוחות הבהמיים. הכוחות הבהמיים זה כוחות הגוף, זה כוחות הנפש, זה כוח השכל. זה מה שהרב כתב באיגרת. הרשע הוא מטלטל את המציאות, והרשע הוא מביא את הכוחות הבהמיים אל המציאות. זה מה שהרב כתב באיגרת קמ"ו. נכון? רק אולי נצטט כדי שנהיה מדויקים. חדוות החיים, אומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום. חדוות החיים, המד הגופני, אומץ הלב, המד הנפשי, הרחבת הדעת, המד השכלי, גאוות הלאום, המד הלאומי וכל אלה. אז דיברנו על זה, גוף נפש שכל אומה. לא רק בחיי יחיד, גם בחיי ציבור, בחיי עם. זה זרע בהמה. אז הקדוש ברוך הוא ברא נפשות כאלה, שהאישיות שלהם, הם אישיות כאלה שהן אוהבות את החיים. יש להם ביטחון עצמי, הן רוצות הרחבת הדעת, יש להן גאווה לאומית. זה זרע בהמה. עכשיו, ברגע שאתה עוקר חס ושלום כלפי חוץ, הבן שבבן, עוקר את שם אלוהים מכל זה, בין אם זה מופיע במד הלאומי, בין אם זה מופיע במד הליברלי, אז מצד אחד יש כאן יתרונות, כי החיים מתעוררים והחיים מתפתחים במד החומרי שלהם, אבל החיים חסרים את התוכן, את המהות, את הנשמה, את האלוהי שבהם.
יכול להיות אבל שזרע בהמה יגיד לזרע אדם...
לך מפה, אל תפריע לי.
כן, אבל יכול להיות שהוא גם ירצה להשלים אותו, כביכול. ברור. זה לא חייב לרום מהצד האדם.
לא רק זרע אדם משלים את זרע בהמה. יפה, לא רק זרע אדם משלים את זרע בהמה, זרע בהמה משלים את זרע אדם, כשכל אחד משלים את זולתו במה שחסר לזולתו.
ויכול להיות שהוא אפילו מתחיל ראשון...
לא יודע מי מתחיל, זה לא משנה מי מתחיל. מה זה משנה? זה עצם השייכות וההשפעה והזנה אחד על השני. חבר'ה, אתם חייבים להגיב, השיעור הזה לא יכול לעבור ככה בשקט באיזה שאלה ורבע שעושים לי טובה ששואלים פה. שם כבודו. מה אתה אומר?
האמת
יש לי
שאלה.
כן.
אין סיכוי שזרע
הבהמה
ישפיע לרעה?
יש סיכוי? הזרע האדם צריך לדעת איפה הוא יכול להשפיע ואיפה הוא לא יכול להשפיע.
אז במקרה כזה עדיף בכלל להימנע.
אז אדם צריך לדעת איפה כן ואיפה לא. אתה צודק? אבל לא בגלל סכנת ההשפעה השלילית, אני לא אהיה בקשר ולא אשפיע בכלל. זה לא? כן.
אני לא בדיוק מוכן להגיד, זה אנשים שהנשמה שלהם באה ממקום של זרע אדם, ואנשים שממקום של זרע בן.
זה לא בדיוק המשפט שאתה אומר הרי. כי הנשמה היא תמיד מזרע אדם, תמיד אבא בבן. אלא האישיות, הכישרונות, כוחות החיים וכו'. יש אנשים נגיד יותר מעשיים, חומריים, ויש אנשים יותר רוחניים, מופשטים. איך קוראים לזה פעם בתיכון, פעם קראו לזה ריאלי ואומני, שמעת? יש אדם ריאלי, אז הוא יותר פרקטי, יותר מעשי, ויש אדם אומני יותר שייך למחשבות, לפילוסופיה.
אנשים כאלה יכולים להגיד ש... זאת אומרת, בזה שהם עכשיו, נגיד, בוחרים...
רגע, מי זה הם? על מי אתה מדבר?
אנשים קיצר, הקדוש ברוך הוא לא כביכול כפה עליהם להיות כמו שהם, לא?
הקדוש ברוך הוא שם בהם, הקדוש ברוך הוא שם בהם אישיות שהיא מתאימה לפונקציה שהם צריכים להופיע במציאות. א', להופיע את עצמם, וב', להשלים את זולתם. עוד פעם, אתה עכשיו שואל שאלה שדיברנו עליה הרבה פעמים. אנחנו עכשיו מדברים על סוד ההנהגה האלוקית. עכשיו אתה אומר איפה זה קשור לבחירה החופשית האנושית. בסדר, אז מצד הנברא אדם צריך לבחור את מה שהוא יכול לבחור. מצד הבורא הקדוש ברוך הוא מסדר את סדרי הנשמות. אני לא יכול להגיד, תשמע, אני הסתכלתי במראה, ראיתי שאני זרע בהמה, יאללה, אני משתולל. לא, אתה צריך להיות זרע אדם. אבל בעומק ההנהגה האלוקית, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. בוא נשמור את החשבונות האלה לריבונו של עולם. אני כאדם ספציפי צריך להיות כלול מזרע אדם וזרע בהמה כמה שאני יכול. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר את סדרי הנשמות, יש נפשות כאלה זרע בהמה, יש נפשות כאלה זרע אדם. עוד פעם, אנחנו חיים, אני חוזר שוב, זה נכתב לפני כ-100 שנה. היום אנחנו כבר בשלבי האיחוד של הכוחות. אנחנו, אחרי כל אחד מאיתנו, כמו שאמרנו כמה פעמים, כל אחד מאיתנו, כל בית החוד שני הממדים. אז זה לא או זה או זה. לאט לאט הכוחות מתאחדים. הרי בכל אחד מאיתנו יש צדדים מעשיים ויש צדדים רוחניים ופשטים. כל אחד מאיתנו הוא כזה. ברור, ברור. אבל פעם שזה היה ממש לחוד, היום זה הרבה פחות ממש לחוד.
לא, אני רוצה לדבר שאלה שהוא שאל, אם תמיד יהיה את הזרע באדם לחוד, זה זרע באמה לחוד,
כן. לחוד, עוד פעם, שאלה מה זה לחוד? לחוד זה, אתה יכול להגיד שלחוד זה רק זה ולא השני, או לחוד שזה החלק המרכזי, למרות שהוא כולל בתוכו גם צדדים מהצד השני. אוקיי, לחוד שכנראה מדבר בהתחלה זה ממש לחוד, שום קשר. אחר כך לאט לאט תתחיל להופיע האיחוד שביניהם, שיכול מאוד להיות, וזה נכון, שגם כשהכוחות יתאחדו, כל אחד יהיה לו איזה מרכז כובד. בואו נדבר פשוט, בתוך היושבים פה כרגע בשיעור הזה, יש אנשים שיש להם נפש יותר מעשית, יותר פרקטית, ויש אנשים שיש להם נפש יותר רוחנית, יותר רעיונית, יותר מופשטת. זה נכון או לא? כן. כן או לא?
כן.
מה כן ולא? כן וכן. יש כאלה שמכילים את שניהם, והשאלה מה המינון, היחסיות בין שניהם. בסדר? חבר'ה, אתם מבינים למה אני אמרתי בזמנו שהפסקה הזאת היא הפסקה שתפיל לנו פה הסימון? כן או לא? כי הפסקה הזאת היא בעצם מבררת. מצד אחד את החשיבות של כוח מצד עצמו, כל כוח מצד עצמו, ומצד שני את ההכרחיות של הקשר והיחס והזיקה שביניהם. אני לא יכול להסתפק, וזרעתי את זרע, את זרע בית ישראל ובית יהודה, זרע אדם לחוד וזרע במה לחוד, הלכוד יגמר הסיפור. לא, 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 כל מי שאפשר למחות ולא מוכן, נתפס בעבירות שבידם. זה חמור מאוד הדבר הזה. נעזוב כרגע אומות העולם, אומות העולם זה עוד חשבון, זה עסקנו כבר בסוגיית ישראל ועמים.
יש שאלה, זרע אדם, זרע בהמה, צריך לשאוף,
לקבל כוח, זרע אדם. זרע בהמה צריך לשאוף לקבל את הערכים והאידיאלים האלוקיים מזרע אדם, וזרע אדם אמור לשאוף לקבל את כוחות החיים הטבעיים מזרע בהמה. איפה זה מופיע? זה מופיע בציבור הנקרא דתי-לאומי, ככה זה אמור להיות. הציבור הנקרא דתי-לאומי של... רגע, הציבור הנקרא דתי-לאומי, שלפי ההגדרה של הרב באורות, הוא צריך להיקרא קודשי לאומי ליברלי, שלושת הסיעות, או קודשי זרע אדם, לאומי ליברלי זרע בהמה, השקפת עולמנו היא בעצם עוסקת בדיוק בנקודה הזאת, איך אנחנו מחברים את הכוחות, מחברים אותם נכון. ולכן כשמושיקו שאל כל הימים האחרונים, אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה, אתה תחכה, תחכה, הנה עכשיו הגיע. עכשיו הגיע, הנה. אחרי 100 שנה אנחנו רואים שלאט לאט הכוחות מתאחדים, והכוחות מסוגלים להתאחד. והכוחות מאזנים אחד השני ומשלימים אחד השני. ומבינים שאי אפשר בלי זה, בלי, בלי, אחד בלי השני. מה הבעיה, חננאל? ברור, כי עוד לא סיימנו את התהליך, ברור. חבלי משיח יסתיימו? לא. חבלי משיח יסתיימו. בסוף, מפלגה אחת שמכילה את כולם, כשהקודש הוא המנוע של כולם, והקודש הזה מתגלה דרך מסלול הקודש, הלאומיות, וליברליות.
למה אתה חושב שזרע בהמה
ייתן לך את זה? מה? זרע בהמה ייתן... זה בדיוק מה שחז"ל אומרים, שזה מה שאמור להיות. זרע בהמה גם יבין באיזשהו שלב, זה עוד סוגיה, אנחנו נראה את זה בהמשך, שפשוט אין לו ברירה, כי זרע בהמה כשעצמו לא יכול להחזיק מעמד. הממד האנושי, הליברלי, הלאומי, הוא לא יכול להחזיק לבדו. הוא חייב את התוכן, רק שנייה, הוא חייב את התוכן האלוקי המוחלט, הנצחי, כדי שהוא יוכל להופיע, כדי שהוא יוכל להיות, כדי שהוא יוכל לחיות. כי בלעדיו אין לו חיים, זה מקור החיים. עוד פעם, באבא שבבן זה תמיד מקור החיים, בבן שבבן, בתודעה ובבחירה. אפשר לומר את זה, אבל צריך להיזהר לו שהמשפט הזה לא יעורר רגשי גאווה.
בבן שבבן זה תמיד צריך להיות חייב להיות,
בבן ש... אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו מה ראשון ומה שני. אוקיי, אמרת, בסדר. אתה זוכר מה שאומר עכשיו אמיר, זה מה שהרב אומר, בואו נחזור רגע, לדף 13, עמוד 31, שקודם כל מתחיל זרע בהמה, כלומר קודם כל התשתית החומרית ואחר כך התוכן האלוקי. צריך להתחיל שיעור, אז בואו נעצור רגע, כן? תסתכלו רגע בסוף פסקה אחת, כעת כבר הקיץ הקץ, שורה חמישית מלמעלה, מלמטה, ביאה שלישית וחלה, הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. זרע בהמה בין במובן הלאומי, שזה מה שכנראה מתכוון, אנחנו בספר אורות, או בין במד הליברלי, מה שאנחנו רואים גם היום. אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית, אלא אם כן, כי אם על ידי זרע אדם. בסדר? טוב, אנחנו מחר בעזרת השם נסכם את זה שוב. נשלים את הפסקאות שחסרות לנו וממשיכים קדימה. יישר כוח, חבר'ה.